ערב טוב, אנחנו פרק ח' פסקה ד', נכון? כל הידיעות הרוחניות שבתורה הן כדמות גבולים וסומנים לבוא עליהם, על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם, על פי ההכנות הראויות. ומי שירצה לבוא עליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות, תחת דברים של אמת, יביא לו דברי דמיונות. תמן עצל ידו בצלחת, גם אל פיהו לא ישיבנה. כן, מה אומר לנו פה הרב? הידיעות הרוחניות שבתורה נראה שהוא מתכוון בעיקר למה שאנחנו אומרים לזה החלק הרוחני של התורה, כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. בתורה יש שני חלקים ככה בגדול, החלק המעשי זה ש"ס פוסקים, והחלק הרוחני שזה כל העניינים הרוחניים שבתורה, שגם שם יש כל מיני דברים, יש דברים יותר גלויים, דברים עד לסתרי תורה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. כל אלה אנחנו קוראים להם, הידיעות הרוחניות שבתורה. אז אומר הרב, כדי להצליח להשיג את הידיעות האלה, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כמו גבול מסומן לבוא עליהם. זאת אומרת, זה מין מדרגה שצריך להגיע אליה, כדי שנצליח להשיג את אותם עניינים. על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם על פי הכנות הראויות. מה הם האמצעים המביאים לעניינים רוחניים שבתורה? אז כדי להצליח להשיג בעניינים שחורים שבתורה, צריך קודם כל להבין באופן כללי את מגמת התורה, דרך הדברים הגלויים. לכן חז"ל אומרים שאדם קודם כל ימלא קרסו בש"ס ופוסקים, ואחר כך יעסוק בעניינים הרוחניים, כן, אחר כך יעסוק בפרדס, מה שנקרא. רק אחרי שמילא קרסו בשר ויין, ככה שם חז"ל. אז צריך בשביל זה כמה דברים. אחד, ההכרה של המגמה הכללית של התורה, וזה דרך הנגלות שבתורה. הדבר השני, צריך מדרגה שכלית, כלומר פשוט להיות חכם, כדי להצליח להבין דברים כאלו מופשטים ומורכבים ומסובכים. והדבר הנוסף, צריך לפתח את הכישרון האמוני, הרוחני, שיש בנפש. זאת אומרת, כמו שלדוגמה, בלי חושים, אדם לא יוכל להבין, לא יוכל להבין בשכל בצורה טובה את עולם החומר. כלומר, הוא צריך קודם כל להיות בא במגע עם עולם החומר דרך החושים. אחר כך יבוא השכל ויסביר הסברים. כך גם פה, בממד הרוחני של המציאות, אנחנו קודם כל צריכים יכולת קליטה של הממד הרוחני של המציאות. איך אנחנו יכולים לקלוט את הממד הרוחני של המציאות? אז כמו שיש לנו חושים שמפגישים אותנו עם עולם החומר, יש לנו גם חוש רוחני. בכל אדם מישראל יש לו גם חוש רוחני. החוש הרוחני הזה מסייע לנו לקלוט את הממד הרוחני שבמציאות, לחוש אותו. זה לא תחושה גשמית חומרית, זה תחושה פנימית יותר, רוחנית. אחרי שאנחנו במדרגה כזו שהחוש הזה הוא מספיק מפותח, וכדי לפתח אותו אנחנו צריכים לעבור תהליך, כן? זה מה שקראנו לזה מילוי הקרס בשר ויין, כלומר דרך הנגלות שבתורה, דרך התפתחות בעירת שמיים, כלומר במדרגה של האדם, במסילת ישרים. ורק כשהאדם מספיק מוכשר מכל ההיבטים האלו שאמרנו, זאת אומרת גם ביכולות התורניות שלו, הלימודיות, גם ביכולות של האינטליגנציה השכלית שלו, כן? מה שנקרא יכולות החוכמה באופן כללי, וגם בגובה הרוחני שלו, רק אז יש אפשרות להצליח להשיג בעניינים הרוחניים שבתורה. לכן כל מיני כאלה שקופצים לכל מיני ליקוטי מוהר"ן בשיעור א' או כל מיני סיפורים, לא, כן, הכל זה יהיה דמיונות, כן, תכף תראו כמו שהוא אומר פה. מי שירצה לבוא עליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות, תחת דברים של אמת יביא לו דברי דמיונות. זה הכל דמיונות, אין שום אפשרות להשיג את זה, אלא אם כן עברת את התהליך הזה שתיארנו אותו. זה לא רק אצל רבי נחמן מברסלב, וגם ספר התניא, גם בנפש החיים, גם באורות הקודש של הרב קוק. כן, יש הדרגה שצריך להתפתח. כן, לא אמרתי שזה ברמת כתבי הארי, אבל אף על פי כן, גם שם יש צורך להתפתח בהדרגה עד שמצליחים להיות שייכים ברמה מסוימת מבחינה גם שכלית, גם תורנית וגם רוחנית, כדי להצליח לתפוס דברים באופן שכלי, מופשט, ולא באופן דמיוני מוחשי. כן, זה בעצם מה שקורה. כשאתה לא מספיק נמצא בעל הצנאים האלו שאמרנו, אז פשוט בכל דברים של אמת חיים בתוך, בעולם של דמיונות. אז גם אנשים בכל אופן עושים את זה? משלוש סיבות עיקריות. אחד, קודם כל אנשים לא תמיד מבינים מה נכון. כן, זה כמו שאדם לא מבין ברפואה, והוא מתחיל לקחת כל מיני תרופות. מה, זה צריך להיות מבין. אז רק אחרי שאדם מבין, אז הוא יודע מה הדבר, מה האופן הנכון כדי להגיע לדברים אמיתיים. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם אנשים מבינים שצריך בשביל כל מיני דברים איזה שהם תנאים והכנות וכולו, יש כאלו, כן, זה לא מה שתיארתי בחורים צעירים שיעור א', כן, אבל יש כאלו שחושבים, אתם מבינים שאני מקווה שיעור א', הכוונה גם שיעור ב', כן? וגם שיעור ד' וה' וו' ואולי גם קצת יותר, וזה לספרים אלו שאמרנו, אני לא מדבר על דברים מעבר לזה, זה פשיטה. אבל גם לדברים האלה שהפכו אותם להיות כאילו פופולריים, בגלל אני לא יודע, שמוכרים אותם ב-4 ב-100, אז חושבים שאם אתה קונה אותם באופן כזה של זה זמין, אז זה סימן שאפשר ככה להבין את הדברים, ככה מה הבעיה. קיצור, השיבוש השני זה שאדם חושב שהוא במדרגה והוא לא נמצא שם, זה השיבוש השני. השיבוש השלישי הוא חוסר ההבנה וההבחנה בין הרגשות לבין שכל, בין דמיונות לבין שכל. זאת אומרת, לפעמים אדם חווה איזושהי חוויה רגשית שהיא מאוד מאוד קרובה לחוויה חומרית, והוא מצייר לעצמו כאילו מדובר פה באיזה משהו מאוד מאוד משמעותי, ולמעשה הוא חווה איזה מין ריגוש שכבודו במקומו מונח, אבל הוא לא לימוד, הוא לא שכל. צריך לזכור, כל העניינים האלה אנחנו מדברים על לימוד. תורה זה לימוד. כל מי שרוצה את כל ההשפעות של התורה, נכון שתורה משפיעה על הרצון, את האדם קדשת אותו וכולו וכולו, אבל כדי שכל זה יקרה צריך ללמוד תורה. צריך שיהיה למידה. ולמידה זה התרחשות שמתרחשת בשכל. אם ההתרחשות שאתה הגעת אליה היא בדמיונות שלך, בריגושים שלך, זה לא לימוד תורה. מלא זה לא יוצר שום השפעות של לימוד תורה, הדבר הזה. לכן הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. לא להחליף, כן, זה בעצם מה שהוא אומר פה. אם אתה לא מכין את עצמך כמו שצריך, ואתה לא מספיק קשיר, כן, נקרא לזה ככה, ללימודים האלה, אז תחת דברים של אמת יביא לו דברי דמיונות. תמן הצל ידו בצלחת, גם אל פיהו לא ישיבנה. תראים, בואו נתן לכם משל למה הדבר דומה. בטח למדתם בתיכון, אני יודע, גיאומטריה. אז בואו, דמלו לכם ילד קטן בן 3, שלימדו אותו מה זה משולש, ומה זה עיגול, ומה זה פה, ומה זה שם. והוא פותח ספר גיאומטריה, ושואלים אותו, את הילד הבן 3 הזה, אומרים לו, וואי, תגיד, אתה מבין את הספר הזה? הוא אומר, בטח שאני מבין את הספר הזה, מה זה משולש, זה עיגול, זה... אנחנו יודעים, הוא לא מבין כלום. מה הוא מבין? הוא מבין איזה מין משהו שקשור לעולם הדמיון, ובכלל לא לשכל. לא שום הבנה שכלית בזה. זה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. לכן צריך לא לדחוק את הקץ. זאת אומרת, לא למהר לקפוץ לכל מיני דברים שאנחנו לא שייכים אליהם. וצריך להתפתח בהדרגה. לכן בהתחלה לומדים הקדמות הרמב״ם למשנה, ואחר כך לומדים ספר הכוזרי, ואחר כך לומדים רמב״ם יסודי התורה והלכות דעות, ולומדים אחר כך דברים בסיסיים שכותב אותם הרב קוק, ולומדים אחר כך מהר"לים יסודיים, ולאט לאט ככה מתפתחים שלב אחרי שלב ולא קופצים. תמן עצל ידו בצלחת, גם אל פיו לא ישיבנה, כן, כמו שכתוב שם, כן, בספר משלי, עצל תומן את ידו בצלחת, ואז אין לו מאיפה לאכול. כלומר, במקום להשתמש בידיים שלו לעבוד ולעמול ולהשיג את המשאבים כדי שלא מאיפה לאכול, אז הוא מתעסק בצלחת. זה לא עוזר, זה לא ייתן לו את האוכל, ככה גם פה. צריך להתפתח, לא להתעצל, ומסבלנות, ואז בעזרת השם. יש אפשרות אחר כך להיות משיג ומצליח לתפוס את הדברים. כן.
למה צריך להיות חריף שכלית? כי אם יש ראש רוחני זה מספיק, לא?
לא, כי זה צריך להבין את זה בשכל. צריכים להבין את זה בשכל. מי שלא מבין את זה בשכל, זה... או זה לא הבין. כן, צריך לזכור, לימוד תורה זה לימוד. זה למידה. זה שכל. זה לא לשבת ליד הספרים הקדושים ולהתנענע ולהרגיש ריגושים. ממש לא. זה אולי תפילה. גם לא בטוח. אבל לימוד תורה זה לימוד. זה למידה, למידה, למידה. להבין, 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 להבין. איך זה כתוב אצלכם באהבת העולם בתפילה? איך כתוב אצלכם? כתוב אצלכם בנוסח כמו שכתוב אצלי? תן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד. כל זה זה תרשיות בשכל. אולי כתוב אצלכם להרגיש, תן בליבנו להרגיש הרגשות עזות וחזקות ודמיונות גדולים. לא כתוב. כתוב להבין ולהשכיל, לשמוע ולמוד ולמד. הכל, 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 הכל זה התחשות בשכל. זה תורה. מתוך זה יש את הקדושה שהתורה משפיעה. מתוך זה יש את ההתרומות של הרצון. כן? ולכן אתם יכולים לראות, בישיבה לא עושים הנחות. לומדים. לומדים, זה קשה. קשה. סוגיה בגמרא זה קשה. ראיתי מישהו קורא את הגמרא והוא מבין. לא. צריך לעמול הרבה. וגם אחרי שאתה כבר מספיק מצליח, אז אתה יכול לראות שיש עוד כל מיני דברים, ככל שאתה מתקדם, שכל מיני דברים שאתה בכלל לא חשבת עליהם. וגם אם כן, אז אתה היית מבין אותה בצורה ככה מטושטשת קצת, וככל שאתה יותר מצליח, אתה יותר ברמה גבוהה, מבחינת יכולות ההבנה שלך, אתה מבין את זה יותר טוב. עכשיו, זה מה שיוצר את הקדושה. כן, מה שיוצר את הקדושה זה ההבנה. לפי איכות ההבנה, כך עוצמת השפעת הקדושה של התורה. לא להפך. כן, כי מה המחשבות של האנשים? המחשבות של האנשים, לא, פתאום, קדושה זה רגש. אז מה פתאום? השכל לוקח אותי למשהו אחר, השכל זה התחכמות, השכל זה לא קדושה, השכל זה השכל, זה לא קדושה. אז מה זה קדושה? זה הריגושים הדמיוניים. בדיוק הפוך, הריגושים הדמיוניים זה התבעמות. רגש הוא קרוב לגופניות. נכון, למה קוראים לרגש רגש? אתם יודעים מה? כי מרגישים אותו, מרגישים את הרגש, אפשר משש אותו, את הרגש אפשר משש. כמעט למשש, לא לגמרי, אבל הוא קרוב ככה לחוויות מוחשיות. כן, תנסו ככה קצת לדמיין אצל עצמכם. נניח שאתם, הנה, אני שם את היד על הכוס, אני מרגיש קור. אני חווה איזה חוויה. תנסו לצייר חוויה כזאת, שהיא חוויה חושית לחלוטין, חוויה חומרית. חוויה הזאת, ותנסו לדמיין אותה עם חוויה רגשית. אתם תראו שחוויות רגשיות מאוד מאוד דומות לחוויות חומריות לגמרי. רגש הוא קרוב בתכונה שלו אל החומר. הוא נמוך. השכל הוא מופשט. השכל הוא רוחני. ולכן לימוד תורה הוא מתרחש בשכל. מתוך מה שקורה בשכל, אז כל כוחות החיים מתרוממים. כולל גם הרגש. והרגש צריך לעבור תרח. עכשיו, מה עושה בן אדם שמחליף את הרגש בשכל? אז הוא, במקום ללמוד תורה, להתעצם בחוויה שהיא מזוכחת, שהיא חוויה שכלית, הוא מעצים את עצמו אצל את הריגושים הדמיוניים האלה. עכשיו, כשאדם חי בצורה כזאת של ריגושים דמיוניים, הוא מעצים בתוכו את התכונה החומרית שלו. ואז אפשר לראות גם כל מיני דברים מאוד שליליים שקורים אצל אנשים שמעצים את עצמם את הריגושים החומריים. זה מעצימים את התאוות, הם מעצימים את הצדדים הנמוכים, את הצדדים הלא מוסריים שיש בנפש האדם, את הצדדים הקרובים אל הגוף. כן, אז זה בדיוק הפוך. זה תהליך הפוך ממה שצריך לקרוא את הליבה דמת. עכשיו, איך זה קורה? זה קורה לזה זה שיש ליקוטי מוהר"ן בשיעור א'. זה מה שזה קורה. אז הוא קורא שם בחינת הזה ובחינת הזה ובחינת הפה ובחינת השם, והוא לא מביא ממנו וסולום הכתוב שם בכלל. ומה זה, מה, איך זה קשור לזה וזה קשור לזה וזה מביא את זה וזה לוקח את זה? מה הקשר שם בין הדברים האלה? אבל מה זה עושה לו הרגשה טובה? הוא מרגיש, הוא מרגיש, כן? אז אתה באותו שעה, אם היית לומד משניות, שזה לא כמו לימוד גמרא, שזה חוויה שכלית, כן, שזה שכל שהוא עמוק. אפילו אם זה היה שכל פשוט, אבל הוא היה שכלי, היית מתקדם יותר בהרבה מאשר כל הריגוש הזה שחווית. כן.
ואם של הרב בן אדם מאוד שורבט, והוא נכנס לאיזה שיעור נקודתי שמודרך על ידי רב מוסמך באורות הקודש.
אז אני אגיד לכם ככה. קודם כל, לא יודע מה זה רב מוסמך. כן? מי סמיך אותו?
אב שלו.
אם מישהו מכם, אם הרב לוקח אחריות שהוא מתרגם את המושגים לאופן שכלי, יש שם מה לדבר. אם הרב לוקח אחריות שהוא מתרגם את המושגים בצורה שכלית, יש שם מה לדבר. אם לא, אז תשאלו את הרב. אני לא יודע. אם לא, אז תשאלו את הרב. תזכרו, כלל, לימוד זה שכל. לימוד זה שכל. כל מה שאתם לא... אפשר להבין בשכל בכל מיני רמות. יש הבנה ראשונית, יש הבנה... כן, דיברנו על זה בסוף פרק השישי. כן, יש כל מיני רמות של הבנה. זה כן. אבל לפחות לגוע ברמה הבסיסית של ההבנה. כן, הרמה הבסיסית של ההבנה זה להבין את ההקשרים הפשוטים של המשפט. זה הרמה הבסיסית של ההבנה. אם את זה אתה מצליח, אז הבנת ברמה הבסיסית. יש תכנים פשוט שהם לא מכוונים לרמה הבסיסית הזאת. ויש כאלו שגם כתובים באופן שהרמה הבסיסית הזאת, אתה לא תצליח לתפוס אותה. אלא אם כן, יש לך הרבה הרבה הקדמות מעבר לדבר הזה. כן, עכשיו לא אמרתי שכל מה שכותב רבי נחמן ברסלב הוא כזה. יש ברמה הבסיסית כל מיני פסיכולוגיות פשוטות. יש כל מיני, אני יודע, דגשים מוסריים. כל הדברים כאלה הם דברים פשוטים, אני לא מדבר על הדברים האלה. אני מדבר על דברים שאתם יודעים על מה אני מדבר. אני מקווה שאתם לא יודעים על מה אני מדבר. זאת אומרת, אני בשיעור, עד שיעור חף, אני לא ידעתי מה זה הספר הזה בכלל. לא שאחר כך הצלחתי להבין אותו, אבל אחר כך הצלחתי להבין שאני לא מבין. אבל אצלנו לא היה פופולרי. רבי נחמן מברסלב בכלל לא היה... לא היה פופולרי. טניה? מה זה טניה? טניה זה סתרי תורה, כאילו טניה. כן, אז יש, בוא, אתה יכול לקחת את זה משפט מהטניה, שהוא, כן, משפט מוסרי כזה, שאתה יכול להבין אותו. כן, אבל לקחת ממנו, ללמוד אותו על הסדר, כאילו, מה שייך בכלל? אני אומר, הוא לא רלוונטי, הוא גמור את הקודש, לא היה שייך לבחינת אלו. זה לא קשור מחיבר את זה, זה לא מחבר. הוא הנקודה. זה יותר השאלה, כמו שאנחנו מדברים פה, מה ההכנות הנדרשות כדי שנצליח להבין את זה, וזה יהיה חלק מלימוד תורה אצלנו. כן, בוא נראה פסקה A. לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית, הוא עיקר הפלא שבו. כי אם באופן הגעה אליה על ידי הדרכים המיוחדים רואים להשגתה. על כן צריך שיברר האדם לעצמו מהן הדרכים שעל האדם דווקא יהיו צירוב הפנימי עומדים במעלה טובה, שהם גורמים שיהיו מתעלים כל מעשיו, חפציו ורגשותיו והם נדבק. חיים בלימוד התורה, שבכללות חריותו כלך מלגוב ויותר לימוד צד ממי שבה שהוא יקר מורנית הנפש. טוב, אז כמו שאתם רואים שהפסקה הזאת היא ארוכה, וחוץ מצוות קריאת התורה, שהיא נוהגת רק בשני וחמישי, אין טעם שנקרא אותה עד הסוף, אנחנו נחלק אותה לחלקים. עכשיו, היא לא רק שהיא ארוכה, אלא הפסקה הזאת היא גם קצת מסובכת במה שנקרא המהלך שלה. כן? אז לכן ככה, אנחנו נחלק אותה לחלקים, ואנחנו נלמד כל חלק בפני עצמו. אחרי שנלמד כל חלק בפני עצמו, אנחנו נתייחס למהלך הכללי של הפסקה הזאת. בסדר? זאת אומרת, אם הוא מתחיל הרב פה מאיזשהו עניין, עובר מתוך זה לעניין המרכזי בפסקה הזאת, מתוך זה הוא מגיע לשני עניינים שהם רק דוגמאות לעיקרון, ואחר כך הוא חוזר לעיקרון שאותו הוא רוצה להסביר. בסדר, זה קצת מסובך המהלך של הפסקה הזאת, אבל אם נלמד חלקים חלקים, בעזרת השם, נצליח. לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית העיקר הפלא שבו. מה זה הפלא? פלא זה הכוונה הדבר המכוסה. כן, אתם רואים את המילה פלא, פלא בעברית, מופלא. מה זה מופלא? אתם יודעים מה זה מופלא? מופלא זה מובדל. כן, מופלא זה מובדל. זאת אומרת, דבר פלא זה הכוונה דבר שהוא מבודל מאיתנו, דבר שאנחנו לא מצליחים כל כך להגיע אליו, להשיג אותו, להבין בו. כן, אז אומר פה הרב ככה, לא בעצם השגת התכלית של השמות האחרונית היא עיקר הפלא שבו, זאת אומרת, הדבר המחוסה מאיתנו כשאנחנו מדברים על שלמות רוחנית, זה לא להיות במדרגה כמו, או להבין מה זה המדרגה שאליה אנחנו חותרים, אלא למצוא את הדרך איך להגיע למדרגה, איך להגיע להשגה שאותה אנחנו רוצים להשיג. למצוא את הדרך, זה הדבר היותר מופלא, כלומר היותר נסתר מאיתנו, היותר עלום, היותר עלום מאיתנו. לכן, דבר גדול מאוד עשה רמח"ל בספר מסילת ישרים. כי מה שהוא עשה, הוא עשה דבר עצום. הוא סידר את כל המהלך של ההתפתחות הרוחנית של האדם. כן, עד לספר הזה, במקרה הטוב, אם למדת ספר חובות הלבבות, אז אתה הכרת כל מיני תחומים רוחניים. הכרת את התחום של הביטחון, ואת התחום של הפרישות, ואת התחום של החסידות, ואת התחום של הבחינה, ואת התחום של כל השערים שם, הודעת האלוקים. אבל לא היה פרוס לפנינו הדרך שלב אחרי שלב, כדי להגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע. בא רמח"ל, זה בעצם רבי פנחס בן יאיר כבר, אבל הרבה אנשים ראו את הברייתא של רבי פנחס בן יאיר שם בעבודה זרה דף חף. אבל כמה מהאנשים הבינו כמה עומק יש במילים האלה, תורה מביאה לידי זהירות, זרות נקיות, נקיות לפרישות, פרישות טהרה וטהרה חסידות. כן, מי הבין מה עומד מאחורי המילים הקצרות האלה? איזה עולם שלם מצוי מאחורי המילים הקצרות האלה. ובא הרמח"ל, ופתח לנו את העיניים, מה כלול במשפט הזה, וכל שלב, מה כלול בו, ואיך להשיג אותו, ועם מה אתה תתמודד, ומה קודם לו, ומה אחריו. כן, דבר עצום. גם אחרי המסילת ישרים, שבסך הכל יש לנו פה את המסילה, מה שנקרא, את המהלך, את ההדרגה, עדיין כל אדם עם עצמו, יש לו את, בתוך המהלך הכללי של המסילת שערים, יש לו את המהלך האישי שלו. זאת אומרת, נניח שיש שני אנשים שהם עכשיו רוצים להיות לעצמם את הזהירות. אבל כל אחד יש לו את הסיפוכים שלו בזהירות. כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו. כל אחד יש לו גם כן את הדברים הפשוטים. זאת אומרת, רובן מתחיל עם דברים פשוטים בזהירות שנוגעים, אני יודע מה, למחלות אסורות ולשמירת שבת, אבל יש לו דברים לא פשוטים בין אדם לחברו. שמעון זה הפוך. בין אדם לחברו, ברמת הזהירות, הוא שם כבר, או בקלות הוא ישיג את זה. אבל כל מיני דברים שקשורים למצוות אחרות, שם אפילו את הידע הבסיסי אין לו כדי להיות זהיר ביחס אליהם, וגם יש חלק מהם שלא קל לו להתמודד איתם. בקיצור, כל אחד יש לו עולם משל עצמו בהתמודדויות האישיות במהלך רכישת המדרגה המסוימת. זאת אומרת, הרמח"ל קידם אותנו צעד עצום במה שהוא עשה, אבל עדיין יש פה דברים שהם, נקרא לזה במושגים של כל אדם, עלומים לו ונסתרים ממנו, שהוא יצטרך לעמול הרבה כדי למצוא את הדרך ביחס לעצמו בהתפתחות, ביחס לרכישת המדרגות האלה. כן, אז זה מה שאומר פה הרב, לא בעצם השגת תכלית של השמות הוא עיקר הפלא שבו, כי באופן ההגעה אליה, איך נגיע לזה? על ידי הדרכים המיוחדים ואים להשגתה. על כן צריך שיברר האדם לעצמו מהן הדרכים שעל האדם דווקא יהיו צורה פנימיים עומדים על הטובה. של גורמים שהוא מתעלים כל מסב חצב רגשותיו והם מתבק. אני חושב שפה הרב מדבר לאו דווקא, כלומר גם על מה שאמרנו מקודם בתוך המסילת ישרים, למצוא את התהליך שאתה צריך לעבור ביחס לרכישת המדרגה הזו או אחרת. יש פה גם נקודה נוספת שהיא קשורה לטעם של האדם, כן? למקום שלבו חפץ, ביחס למה מרומם אותך, כן? כמו שאומר פה הרב, שאדם צריך להתבונן, כן? לברר, מה עם הדרכים שעל האדם דווקא היו צורה פנימה. עכשיו, כשאנחנו רואים את המילה לברר, כוונה בירור שכלי כמובן, כן? זאת אומרת, לעשות לחשוב, מה עם הדברים שיכולים לשים אותך ברמה, כן, מבחינת השאיפות והמדרגה, כן, ובעירת שמיים. מה יעלה לך את המעשים, את החפצים ואת הרגשות, ומדבק. עכשיו, בוא ניתן דוגמה. יש אדם שלימוד עניינים מסוימים בתורה מאוד מרומם אותו. יש אדם שלימוד עניינים אחרים, זה בתחום הלימודי, יש הבדל, ראובן, זה התחלים שמקדמים אותו, שימון, זה התחלים שמקדמים אותו, כן? יש אחד שלומד כוזרי, אז משם הוא מתרומם, יש אחד שצריך ללמוד מהר"ל, יש אחד שמתאים לו סגנון של הרמב״ם, יש אחד לומד הרב קוק, יש כבר, צריך ללמוד את כולם, אבל לכל אדם יש איזשהו סוג מסוים של תוכן או סוג מסוים של הסברות, שסגנון מסוים שמעלה אותו, מרומם אותו. זה לדוגמה בתוך התחום הלימודי. יש גם הבדלים בין האנשים, יש אדם שתפילה לדוגמה, כולנו צריכים להתפלל. אבל יש אדם שעבודת התפילה זה עבודה שהיא העניין המרכזי של האישיות שלו. וברור שהוא יגדל בתורה וילמד תורה וכולו, בלי זה אי אפשר להתפלל כמו שצריך, אבל העניין של עבודת התפילה אצלו זה דבר שהוא תופס מקום משמעותי יותר מאשר אצל מישהו אחר. כן, וכל אדם צריך לחשוב עם עצמו מה האופן שהוא מצליח מתוכו להביא את עצמו למצב של, כן, של דבקות, למצב של חשק, של רצון, כן, של קשר לקדושה. כן, זה מה שהוא אומר פה. הציורים הפנימיים עומדים במעלה טובה. עכשיו, זה באופן כללי. וכן בלימוד תורה, שבכללות אחריותו כלם לגוף ויותר לימוד הצלוי שבה, שבעיקר מרומם את הנפש. כן, כמו שהזכרנו מקודם, גם בתוך לימוד התורה עצמו, הוא מבחינת הנפש, זה כמו הלחם, כן? זאת אומרת, זה מה שמזין את נפש האדם הישראלי, זה המזון, דיברנו על זה כבר. ובצד העיוני שבתורה, כלומר, בעניינים הרוחניים שבתורה, כן? ששם זה ודאי הדברים שרואים את נפש האדם. ראינו את זה כבר בפרק ו', דימוי כזה, שהוא דימה את העניינים של המעשיים, זה המזון, פרק ו', פסקה ו'. הלימודים העשיים הם זונה של הנשמה, והעיוניים זה האוויר של הנשימה. כן? כמו שאמרנו, פה יכול להיות הבדלים בין אדם לאדם, הסגנון, מה שמרומם, מה שמעלה, כן? גם אפילו בנגלות יש סגנונות שונים. זאת אומרת, יש אדם שאצלו הסגנון הוא יותר מופשט, עיוני, אדם שהוא יותר עם נטייה מעשית יותר. גם בזה יש מינונים שונים, תמהיל שונה, משתנה מאדם לאדם. קיצור, צריך למצוא את הדרך, כן? איך אתה מתרומם מתוך מתוך הלימוד הזה. עכשיו רק נעיר ונאמר. כן.
מה זאת אומרת, משתייך
להתרוממות הזאת, רגש או שזה... זה לא רגש במובן של התרגשות. זה קודם כל... איפה הרצונות נמצאים, השאיפות. כמה אדם הוא לא חומרי, לא חומרני, כמה רצונות שלו נוגעים ברוחני וכמה הם מתונפים בחומר, בחומריות, כן? זה משתנה, מאדם לאדם. כן, הנה, זה שאתם פה, אחרי צום. נכון? זה לא מובן מאליו. בדרך כלל אדם שצם, אז מה הוא עושה אחר כך? אוכל, אחרי שהוא אוכל, מה הוא עושה? שם רגל הרגל, נכון? על המיטה. ועושה השלמות, אני יודע שכל מיני שטויות ואבלים שהוא לא עשה אותו במהלך היום. אבל למה אתם פה? כי הרצון שלכם הוא הזדקח. נכון? אז הוא ככה מחפש איזשהו משהו, איזשהו תוכן, משהו שהוא, שהוא מעבר לזה. עכשיו בוא נאכל שוקולדים, אני יודע מה, או נדבר דיבורי סרק, כן, שנעשה צום על הצום. זה צום על הצום. צום על אחרי הצום. אז נכון, יש הבדלים בין אנשים. יש אנשים שהם ברמה של רצון יותר, יותר נעלה. כן, אז זה זיכוך הרצון. דבר שני, עומק התפיסה של העניינים הרוחניים, העומק השכלי של האדם, הוא גם מדרגה. כן, כמה הוא מצליח להבין את הדברים באופן מעמיק, באופן קרוב לאמת. כן, כל זה מכלול איפה המחשבות שלו נמצאות, כן, עומק ההבנה שלו, המחשבות שלו, הרצונות, שאיפות, המטרות בחיים. זה המכלול הזה, שהוא המדרגה. כן, כמו שאמר פה הרב, שלושה דברים, מעשים, חפצים ורצונות, ורגשות. כן, רגשות זה הכוונה החיבור, הקשר, למה הוא קשור, למה ליבו נוטה, כמה יש בו עדינות מול בעמיות מבחינת הנטיות הנפשיות. טוב, עכשיו זה החלק הראשון, אני קורא לזה, של הפסקה. כמו שאמרתי, יש פה כמה וכמה חלקים, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך החלק השני. עכשיו אנחנו קצת נתנתק מהחלק הראשון, זאת אומרת, אני אומר, בשלב הזה אנחנו לא ננסה למצוא את הקשר בין שני החלקים, אנחנו קוראים את החלק השני, ואחר כך אנחנו, כמו שאמרתי, נצליח לראות את הקשר. אמנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב שבעל פה, שהצעד העיוני בה הוא העיקר בלימוד. כי דווקא הרע לאמצעים שהם מכורה נמוכים, בעצם יותר נצחה, יש פעה יותר גדולה מהרע דברי התכלית. כי בטבע הנפש היא נמשכת אל התכלית יותר מן אמצעים, והמדימיון לא יחלוק על הרחצב התכלית של השלמות, כי הם על אמצעים. בתוך הזרון הזה כתוב, זה סברתו שאפשר להסיק את התכלית גם בלעדם. ורק ההורה העליונה המבוררת מוזכרת צריכה להעמיד האמת של החיות האמצעים ויקרת גודל ערכם. בואו נראה עד לפה. פה הרב נכנס לדיון, לשאלה, אני אציג את זה בתור שאלה ואז זה יותר ברור. שאלה שהוא שואל היא כך. כשאנחנו קוראים תורה שבכתב ולומדים עיקר התורה שבעל פה המסורה בידינו. עיקר התורה שבעל פה המסורה בידינו הכתובה. תורה שבעל פה בעיקרון הייתה צריכה להיות בעל פה. אבל אנחנו יודעים שעת לעשות להשם, בגלל השיחה, אז התורה שבעל פה גם התחילה להיכתב. מה היה הדבר, מה התורה שבעל שנכתב הראשון בצורה רשמית וסודרת ומופצת, מה היה? מה הדבר הראשון שנכתב תורה שבעל פה? משנה, נכון? זה הדבר הראשון שנכתב. המשנה, אחר כך נכתבה הגמרא וכו'. כן, שבעל
תענית, לא נחשבו
עליו. מה?
מגילת תענית.
מגילת תענית זה פחות לימוד תורה, כן? זה יותר תזכורת להלכות מעשיות. כן, זה לא לימוד תורה, אבל של עקרונות תורניים. עקרונות תורניים נכתבו בצורה מפורטת ורחבה בכל התחומים במשנה. טוב, עכשיו בוא ניתן לבן אדם מן הצד להיכנס לתוך התחום של התורה. נגיד לו, תקרא את הפסוקים, תקרא משניות, תקרא זה. ונשאל אותו, תגיד, מה התרשמת? מה הדבר החשוב? מה הדבר המשמעותי? איזה תכנים משמעותיים? האם התכנים הרוחניים, כן, מה שקורא זה לימודי מחשבה, לימודי אמונה, סתרי תורה, לא משנה, כל המכלול הזה, או הלימודים המעשיים? מה הוא היה אומר? הלימודים המעשיים, הוא היה אומר. כלומר, אני מסתכל, רוב התורה שבכתב, תקחו חמש חומשי תורה, רובה בהלכות, נכון? ספר שמות, מפרשת בו שמה, הפרק י', חודש הזכר, ראש חודש שירים, שירות הלכות של השנה, כן? ועשור לחודש, קחו לכם, יצא לבית אבות, יצא לבית, כשאתה מאות על הדרך אותו בעיניך. אחר כך זה, יש לנו כמה פרשיות, איך שאתה ציווי לעשות את המשכן, ויש בדיוק מה זה ארון, מה זה זה, מה זה פה, מה זה שם, זה לדורות, זה לא... עשוי מידע שחתי בתוכם, ספר ויקרא כולו, פרטי פרטים של הלכות. גם ספר במדבר, שיש לו פרשיות הראשונות, עוסקות בענייני הלכות. אחר כך יש לנו כמה פרשיות שמתארות כל מיני התרחשות שלו במדבר, וגם שם אתה יכול לקחת את זה יותר לדגשים הפרקטיים, המעשיים, איך לא להתנהג, כן? שלא תהיה מחלוקת, לא לערער על הכהונה, לצאת 24 מטרות כהונה, גם בספר דברים, שיש שם דגשים שקשורים ליראת שמיים, אבל זה יותר בצד המעשי, של שמירת המצוות וכו'. הרושם הכללי שנוצר מהתורה, שעיקר העניין זה הצדדים המעשיים. אחר כך אתה אומר, טוב, בואו נראה מה כתוב מהתורה שבעל פה, אתה עובר על המשנה, שזה עיקר התורה שבעל פה, אתה רואה הכל הלכות. טוב, יש מסכת אבות, כן? ויש בסוף מסכת ברכות, איזה כמה משפטים, בסוף מסכת עוקצין, כמה משפטים, פה ושם, בכלל נמצאו כל מיני. אבל עיקר התורה הכתובה וגם התורה שבעל פה, לכאורה נוגעת לעולם המעשי. עכשיו שאלה גדולה. איך יכול להיות שאנחנו אומרים שהדברים הכי משמעותיים בתורה זה העניינים הרוחניים שבתורה? מה הדברים הכי הכי? זה נשמת הדאורייתא, זה הלב של הכל. ואילו הרושם הפשוט, שכשאתה רואה את התורה שבכתב אפילו, וכאן אנחנו אומרים את התורה שבעל פה העיקרית שיש בעדינו, הרושם פשוט עולה שדווקא ענייני ש"ס ופוסקים, ההלכה, המעשים, זה הדבר המשמעותי. איך יכול להיות שמסתירים מאיתנו את הדבר הלכאורה האמיתי הזה? שהעניינים המשמעותיים ביותר שקיימים בתורה, זה העניינים הרוחניים שבתורה. זה ודאי צריך ללמוד את ההלכות ולקיים אותם, ללמוד ש"ס ופוסקים וכו', אבל כשאתה אומר מה הדבר הכי הכי משמעותי, אז זה ודאי לכאורה הדברים הרוחניים, אז למה זה לא הרושם שעולה? זו השאלה שהוא דן בה. אז בוא נראה רק את השאלה, ובזה אנחנו נסיים היום. אמנם, ופה הוא מתחיל להגיד את התשובה, אבל תראו איך שבלשון שלו יש כבר בעצם את השאלה. אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב שבעל פה, שהצד העיוני בה הוא העיקר בלימוד. פה הוא מתחיל להגיד את התשובה. לא ניתן היה לכתוב בתורה שבכתב ושבעל פה, בצורה מאוד מאוד ברורה, את זה שהעניינים הרוחניים זה הדבר העיקרי. למה? כי דווקא ראה על האמצעיים של הלכה נמוכים בעצם התכלית צריכה השפעה יותר גדולה וכולו, אני אגיד במינים שלי, שבוע הבא אנחנו נראה את זה בצורה יותר מפורטת. מה שהרב רוצה לומר, כשאתה בא לזרז בן אדם על דבר שהוא רואה בו כתכלית, הוא מבין שזה הדבר המשמעותי, אתה פחות צריך לזרז אותו לזה. אתה בעיקר צריך לזרז אותו לדרך, לאמצעים, לדרך. איך מגיעים לשם? לא על התכלית, כן? בואו ניתן לכם דוגמה. נניח שאנחנו רוצים שבן אדם ילמד מקצוע. ירכוש מקצוע, יהיה לו מקצוע. בעשר דקות אתה יכול להסביר לבן אדם למה זה חשוב, למה זה חשוב שיהיה לו מקצוע ביד? בעשר דקות אתה יכול להסביר לבן אדם את הדבר הזה. אתה מסביר לו איך העולם עובד, אתה אומר לו, תשמע, אתה מבין כדור הארץ קצת, אתה רואה אנשים עובדים, כן? אתה יכול להיות עכשיו, אני אתן לך לעשות ניתוח, אתה יכול לעשות ניתוח לבן אדם? הוא יגיד לי, לא. זה חשוב שיהיו אנשים שעושים ניתוח? כן, בטח זה חשוב. זאת אומרת, אתה מבין שצריך כדי להיות מנתח, צריך ללמוד את זה, עכשיו אני אקח אותו לתחום אחר, לא יודע, לתחום החקלאות, אני אשאל אותו, אתה רואה פה, יש פה גידולים בתוך השדה, יש לך מושג איך עושים את זה? יגיד, אין מושג. אתה מבין שזה נחוץ לעשות את הדברים האלה? הוא יגיד לי, כן, אין בעיה, היום שוכנע. לא קשה, כן, אני מביא את זה בתור דוגמה, לא קשה להסביר לבן אדם למה זה חשוב שיהיה, לו, שיהיה מקצועות שונים לאנשים שונים, וצריך לרכוש מקצוע. מה הדבר שאני צריך לחזק אותו בו? זה להסביר לו את הדרך לרכוש מקצוע, מה צריך לעשות כדי לרכוש את המקצוע, ואני צריך גם כל הזמן לחזק אותו להיות מצוי בדרך הנכונה כדי להגיע לתכלית. זאת אומרת, קל לאנשים להזדהות עם התכלית, אבל קשה לאנשים לדעת מה הם האמצעים, ויותר קשה להם לרכוש את הסבלנות ואת הרצון הנדרש כדי לעשות את המהלך של רכישת האמצעים כדי להגיע לתכלית. ואת זה היה צריך לחזק. לכן בעניין שלנו, אומר הרב, זה שתגידו לאנשים דבקות בהשם, תגידו להם השגות, תגידו להם קרבת אלוהים, תגיד כל המושגים הגדולים האלה, ואתם כן, ברור, מה, זה פשוט, זה הדבר הכי חשוב, כן, פשוט. אבל תגידו להם, תקשיב, אתה כשאתה קם בבוקר, אתה יודע, אתה לא רוחץ איך אתה רוצה את הידיים שלך. אתה לוקח את הכלי ביד ימין, שמאל, שלוש פעמים סירוגין וזה, זה כבר לא, כן, זה, הוא לא מבין את הקשר, כאילו מה, בסדר, דיברת איתי על דבקות, דיברת איתי על קרבת אלוהים, דיברת איתי על עומק של השכל, דיברת איתי על תשוקות, על מוסריות, זה אני מבין, כן, דברים גדולים. אבל מה הקשר בין זה לבין כל הסיפורים הקטנים האלה? אחרי אתה אומר לי, לך תלבש, וכל כול יד ימין, אחר כך יד שמאל, אחר כך לך תהיית, אל תעשה שום דבר, קודם כל תתפלל, ואחר כך, אל תגיד אפילו חבר של שלום. תענה לו בראש, דרך ארץ, אבל לא עכשיו שיחות שלום. כן, לא, זה לא מתאים, זה לא... הוא לא מבין את הקשר בין הדברים האלה. גם זה לא נראה לו דברים כל כך גדולים, זה נראה לו התעסקות עם פרטים כאלה. לכן דווקא זה היה צריך חיזוק. לכן התורה, הרושם שהיא יוצרת, שכאילו הכל זה זה. למה? לא בגלל שזה הדבר שהוא הקומה, שאנחנו קוראים לה תכלית, הקומה העליונה. זה הקומה הבסיסית, אבל דווקא בגלל שהיא קומה בסיסית, היא הייתה צריכה הרבה חיזוק. והיה צריך לדבר על זה הרבה. והיה צריך להדגיש את זה. כי רק אם אנחנו נדגיש את הדברים האלו כמו שזה מודגש בתורה ובכתב שבעל פה, אנשים יעשו אותם. אבל אם אנחנו נדבר רק על הדברים הגדולים, על השממיות ועל הדבקות ועל המוסריות וכל, כן, זה מה שקרה, זה התכלית, אז אנשים יהיו נוטים לזלזל באמצעים, בקומות הבסיסיות, בדרך על התכלית. טוב, עד כאן.